לאן הגענו? שמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. לכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו, חיים ממעיינה הכללית. אז אנחנו מכירים מעט את המושגים של גוף ונשמה. אנחנו יודעים כבר שכל העולם הזה בנוי באופן כזה שיש אורות וכלים, נכון? מה הכוונה? יש תמיד את הלבוש שמלביש את התוכן הפנימי. ומה זה התוכן הפנימי? אפשר לקרוא לו לפעמים רצון, תנועה, אנרגיה, חיים. אבל אם אני רוצה לגלות חיים, במה הם יתגלו? במשהו. צריך כוס, צריך כלי שבתוכו מופיעים חיים. כי אם אין לי כלי, אז החיים לא מופיעים. יש לי המון 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 חיים. הם לא יתגלו אם לא יהיה לי כלי גילוי. כלי שדרכו החיים מתגלים. זאת אומרת, זה לא יעזור אם יהיה למישהו המון 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 שפע וטוב ויופי והכל, רק שזה לא יתגלה בשום צורה. אז מה זה עוזר? זאת אומרת, זה לא נותן שום דבר. זאת אומרת, אור, הכי אור שיש, לא יופיע אם לא יהיה משהו שיקבל את האור, נכון? דיברנו על זה כבר, שהאור של השמש הוא מאיר מצוין את החלל, והחלל נשאר חשוך לגמרי. למה? כי אין שום כלי שמקבל את האור. האור לא נפגש בשום דבר שהאור יכול דרכו להתגלות. אז אין אור, חשוך שמה, יותר חשוך מחדר חשוך. למה? כי אין כלי שמקבל. ויש לנו נשמה. מה זה הנשמה של האדם? זה רצון השם שבגללו האדם חי. זהו, נורת השם. למה אלוקים ברא אותי? הוא רצה שאני אהיה. למה הוא רצה שאני אהיה? כדי שאיזשהו טוב, טוב, אלוקי יופיע דרכי. זה הנשמה שלנו. זה שורש החיים שלנו. זה כל מה שאנחנו בעצם מסוגלים להיות מחוברים לריבונו של עולם, זה על ידי הנשמה. אלא מה? הנשמה צריכה כלי כדי שהיא תופיע. אם אין לה כלי, היא לא מופיעה. הנשמה פשוט יכולה להיות נשגבה, נפלא, טוב אין סופי אמור להתגלות דרך כל אחד מאיתנו. איך? צריך כלי, צריך לבוש, צריך גוף. גוף עם כוחות, עם כישרונות, זה לא מספיק שיהיה איזה חתיכת אדמה שהנשמה תתגלה. גוף, זה לא יעזור. צריך גוף, יש לו אפשרות לזוז ולנוע ולפעול ולעשות, ואז כשהנשמה מופיעה דרכו, היא מופיעה דרכו את הטוב האלוקי, את רצון השם. עכשיו העסק עובד. ואת יש נשמה, יש אור ויש כלי. אם הכלי מוגבל, למשל נניח כמו שדיברנו בבוקר, שיש מישהו שהוא חס ושלום מאושפז בבית לוינשטיין, חס ושלום, כמה הנשמה מופיעה בו? לא כל כך. למה? כי הוא מחובר למכונת הנשמה, או אני לא יודע מה, הוא לא זז, הוא לא מדבר, הוא לא עושה כלום, הוא שוחר צמח. ועכשיו? לא נעים. זאת אומרת, כמה רצון השם, כמה טוב הוא מגלה בעולם, לא הרבה. עכשיו, ככל שהגוף שלו יותר בריא, יותר חזק, יותר כישרוני, יותר מגלה כוחו, אז ככה הנשמה מופיעה יותר את רצון השם. אז זה לא אומר שאם מישהו צמח לא מתגלה, מתגלה רצון השם, אבל קצת. רצון השם שאדם הזה ישכב שם צמח, עצוב מאוד, אבל קצת, קצת חי. אבל אם מישהו יש לו כוחות שכליים עצומים, מוח מפותח, ועולם רגש מתוקן, ומידות טובות, וכישרונות, והוא וואו, כמה טוב הוא יכול לגלות בעולם עם הגוף העוצמתי שלו, עם הכוחות הגופניים שלו, עם הכישרונות שמופיעים דרך הגוף שלו, דרך הדיבור שלו והעשייה שלו והתנועה שלו. זה עוצמה ענקית. ולכן אנחנו זקוקים לגוף בריא כדי שתופיע בתוכו נשמה, שיופיע בתוך הגוף הזה רצון השם. אותו הדבר זה גם בעם ישראל כולו. אבל אם עם ישראל כולו הוא מלא כוונות טובות, כוונתך רצויה, אבל זה לא מתבטא בשום דבר, מעשיך אינם רצויים, אין לך כלי מימוש, עם ישראל בגלות, אין כלום, שום דבר, יש מלא כוונות טובות ורצונות טובים ואין לו גוף לאומי לגלות את כל הכוונות האלה והרצונות האלה. לעם ישראל יש תפקיד מאוד חשוב בעולם, להפגיש את כל העולם עם רצון השם. וואו, זה ענק. ועל ידי זה להיפגש עם הטוב האלוקי שמופיע בעולם. כשעם ישראל לא במיטבו, כל העולם תקוע, זה כל ימי הביניים, תקופה מאוד חשוכה, ממש ארוכה של חושך עצוב. כשעם ישראל מתחיל לחזור לעצמו, העולם מתחיל לזוז קדימה, הדברים מתחילים להתעורר. כשעם ישראל מתחיל לגלות את הנשמה שלו בגוף שלו, דברים מתחילים לזוז. אז באמת שלב ראשון, מתרבה הכוח החומרי של האומה. מה זה כוח חומרי? זה קודם כל חתיכת אדמה, ארץ ישראל, נכון? כמה שארץ ישראל יותר שלמה על פי התאמתה לנשמת ישראל, ככה יותר תופיע הנשמה. ואתם יש לנו היום גוף קטן בין תל אביב לחדרה, גדרה, לא יודע, צפת, תוכנית החלוקה כזו או אחר, אז הנשמה מופיעה קצת. אם הגוף שלנו מתרחב עד צפון סוריה, דרום טורקיה, קיצור ארץ ישראל כפי שהיא צריכה להיות על פי רצון השם, זה הגוף השלם שלנו, אז עוצמת הנשמה שתופיע תהיה גדולה לאין ערוך. ככל שהגוף שלנו מתכווץ, הנשמה מופיעה פחות. זה כמו אדם שחלק מהגוף שלו קשור, או חס ושלום נכה, אז הנשמה מופיעה פחות. אותו הדבר, אחרי שיש לנו ארץ ישראל, יש בארץ ישראל כוחות שמופיעים, חקלאות ותעשייה, כלכלה מפותחת, כל הכלים. אם הכלים מופיעים, אם מתרבה הכוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. זאת אומרת, ככל שהכלי גדל נכנס יותר נשמה. את הנשמה אנחנו לא ממציאים, גם של עצמנו דרך אגב. אדם שואל את עצמו, מה התפקיד שלי בעולם, מה הנשמה שלי? אתה לא יודע, אתה בונה כלי, אתה בונה את עצמך, את המידות שלך, את המעשים שלך, את האישיות שלך, הנשמה נכנסת, זהו, זה עובד. אם עם ישראל בונה את הכלים שלו, הנשמה נכנסת, היא מופיעה בו והיא הולכת וגדלה, הולכת ומופיעה בעוצמות יותר ויותר גדולות.
הרב, בגלל שהתאריך הזה קורה באומה, אז אין חשש לסוג של נפילה? כי לכאורה, אם הייתי אומר את המשפט הזה על האדם הפרטי, ריבוי של כוח חומרי מפיל את האדם, לוקח אותו למקומות לא טובים, על האומה יש איזה סוג של שמירה, אז גם יש מתרחש תהליך של נפילה?
לא דבר. גם האדם, אם הוא הופך את הגוף למטרה, הנשמה לא מופיעה. מה הכוונה? כל זמן שהגוף הוא כלי להופעת הנשמה, אתה בונה כלי, אבל אתה לא הופך את זה למטרת חייך, שיהיה לך שרירים גדולים ולאכול בריא ולהיות צמחוני. ואתמול שאלו אותי לעיתון, עיתון ירא שמיים כנראה, ככה הם אומרים, אני לא מכיר אותו כל כך, לא קראתי אותו אף פעם, אז שאלו אותי על הקשר בין האדם לסביבה, לכבוד ט"ו בשבט משהו. אז בסוף שאלו אותי אם אני בעד צמחונות, טבעונות, או לא. אם אני כל כך בעד הסביבה, אז אני חייב להיות צמחוני כנראה. מה הקשר? או צער בעלי חיים, זה לא קשור. הגמרא שלנו אומרת שאדם, אפילו אחד שלא רוצה לאכול בשר כל החיים, הוא חייב לאכול בשר לפחות בקורבן פסח, נכון? אין דבר כזה, בעם ישראל אנחנו לא צמחונים. אנחנו לא... יש אנשים שהפכו כבר את התזונה למטרת חייהם. וכולם עסוקים בתזונה ובתזונה, ואיך הם יוכלו ומה הם יוכלו ומה הם יוכלו ומה הם יעשו, כדי שיהיה בריא, כי צריך להיות בריא, וצריך להיות זה, וצריך לעשות ספורט ולרוץ ולכת לחדר כושר ולשחות בבריכה. רגע, בשביל מה אתה חי? כדי להיות בריא. לא נכון. אתה בריא כדי לעשות טוב. זה המטרה. כדי לגלות נשמה. בסדר. עכשיו, גם האומה. אז תינוק קטן כשהוא נולד, מה מעניין אותו? הגוף שלו. ממש לא מעניין אותו אידיאלים, לא מעניין אותו אם אבא שלו ואמא שלו מרגישים טוב, הוא צריך אוכל, צריך חום, צריך בגדים, צריך להרגיש טוב. ממש הם לא מעניינים אותו, אלא אם כן הם מספקים את מה שהוא צריך. כשהוא גדל, לאט לאט, הוא מתחיל להבין שהוא לא חי בשביל לאכול ולשתות ולישון, אלא הוא חי כדי לעשות טוב. זה בגיל 20 קורה בדרך. כשאדם מתוודע עם הכלים שלו פתוחים, לנשמה שלו. אז גם באומה זה ככה. כשאומה קטנה, ילדה קטנה, אז היא עסוקה בבניית הכלים, מייבשים ביצות, בונים צבא, בונים חקלאות, בונים תעשייה, כובשים שטחים מהארץ, מתקדמים. טוב, גדלנו קצת, עכשיו מה? בשביל מה אנחנו קיימים? כדי שיהיה לנו שדות וקרמים, בשביל זה אנחנו קיימים? זה ממוטט את כל הרצון של האומה להישאר בארץ. כאילו, אם זה נשאר ברובד של אנחנו פה רק כדי שיהיה לנו גוף, אין לנו שום חשק להיאבק על הגוף הזה ולי, לא צריך אותו. ניסע כולנו לחוץ לארץ. לא צריך את הארץ. אז לכן זה לא מספיק שיש גוף, אלא הגוף הזה אמור להוות כלי להופעת הנשמה. לכן הגוף הזה צריך להיות בריא. הכלים צריכים להיות בריאים. זאת אומרת, אם אתה בונה פה כלים, כישרונות, כוחות, כביכול, גם באומה יש מידות. ואם המידות של האומה מופיעות בצורה לא נכונה בכלים שלה, זה לא משנה אם זה דרך הצבא, או המשטרה, או מערכת המשפט, או מערכת החינוך, או... אז הנשמה לא יכולה להופיע. ואז יוצר תעוקה, אז האנשים סובלים מזה. אבל אם אנחנו עובדים נכון והכוחות מופיעים נכון והגוף בריא והמידות בריאות והמעשים נכונים, הנשמה מופיעה. ואחת התוצאות שזה גורם זה שכל אחד מהאומה חווה הרבה יותר את הקשר לאלוקים. זאת אומרת, כל אחד הוא בעל רוח הקודש כבר. כל אדם מישראל אין לו שאלות כאלה כמו איך אני יכול להיות בטוח שיש אלוקים, אולי אין, אולי אין שאלות כאלה בכלל. כל אחד הוא שלוש פעמים ביום בעל רוח הקודש, יכול להיות גם יותר. כמו ש... זה הלכה בשולחן ערוך, זה לא זה מה שאומרים עכשיו. אבל שולחן ערוך אומר, אם אדם חי נכון במשך היום, בתפילת ערבית, רוח הקודש. טיפשו אותו. חווה מפגש עם אלוקים ישיר, אין שאלות בכלל. יש דו שיח מאוד ברור. אם האומה חיה נכון בכל מרחביה החומריים, בהתפשטות נשמתה, כל יחיד שואב מנשמת האומה לפי הכוח, כל אחד מאיתנו אותה בגוף הלאומי. כל אחד שיושב כאן הוא חלק מהגוף. אבל אם הגוף חולה, אז גם כל תא חולה. אין דבר כזה שהגוף חולה והתאים בריאים. אם יש לאדם מחלה, אז כל המערכת עובדת לא משהו. הוא מסכן. אבל אם הגוף במיטבו, אז כל המערכות של הגוף עובדות במיטבה. כל אחד מישראל עובד במיטבו. אז הוא עובד לשני הצדדים. זאת אומרת, אם האומה במיטבה, אז כל אחד במיטבו. גם פורים. כל אחד מהאומה יהיה במיטבו, אז זה בונה את האומה להיות במיטבה. אז זה הולך לשני הכיוונים.
בעצם זה סוג של גלגל כזה גם בצד של הגוף והנשמה.
אצל האדם הפרטי.
גם באומה גם?
באומה, כן.
גם באומה, גם אדם. למה הרב בוחר דווקא לצייר פה את זה מהמצב שקודם כל החומר מוכן רק שלא מופיע הנשמה ולא הנשמה מופיע.
הנשמה קיימת כל הזמן, זה לא יכולה להופיע.
אבל יש איזושהי רמה של הופעה שמאפשר את הכלי להיבנות, שמאפשר לנשמה אחרת.
הנשמה לא יכולה להופיע אם אין דין.
הופעה ראשונית כדי לבנות כלי ראשוני.
אין הופעה. תינוק בן שנה, איך הנשמה מופיעה בו?
זה איזשהו מתחיל לבכות.
אז גם האומה מתחילה לבכות. אם זה נקרא הופעה, אלא מה? בתוך האומה, כמו שהרב מסביר במקומות אחרים, יש איזשהו כוח פנימי שהוא כל הזמן הוא מהווה, כנכון, כמו שבגוף שלנו יש חלקים שהם יותר רגישים או פחות רגישים, ציפורניים, לא יודע, עקב או כפות רגליים או לעומת הלב או המוח. אז המוח והלב קצת יותר עדינים ורגישים ולכן הם חווים חוויה אחרת, ולכן יש שם איזו רגישות נשמתית יותר. רק המוח והלב מתחילים לעבוד כמו שצריך, הם כבר חווים חוויה קצת יותר עדינה מאשר כפות הרגליים. יש דבר כזה גם באדם הפרטי, גם באומה. לכן גם באומה אנשים שיותר קשורים לתורה ולמצוות ולירת שם, הם יותר חווים את החוויה הנשמתית. אין עדיין מצב של גילוי נשמתי אפילו בהם. אין נבואה. אם האומה לא עובדת כמו שצריך, גם הפרטים לא נביאים. אבל עד שעם ישראל חוזר לארצו ונבנה ומתקדם, הנבואה מתחילה לחזור, כי האומה יותר בריאה. אז הנבואה מתחילה להתדפק על כל מי שמסוגל באומה לחוש, להיפגש עם הנשמה.
לגבי הרמתן דוגמה על הגוף שלו, מה שמתפתח מבחינת קרקע, זה חייב לגבולת דווקא דרך מדינה, כאילו גוף לאומי מדיני, ועוד נקודה, מתפשטת ומתגדלת. יש פה דיוק של מה הדיוק, למה גם מתפשטת גם מתגדלת?
מתפשטת זה בתוך מרחב הגוף, כביכול על כל מרחבי הכוחות הגופניים של האומה מופיעה נשמה. זה מופיע בבית המשפט, זה מופיע בצבא, זה מופיע בחקלאות, זה מופיע בתעשייה, זה מופיע בצפון לבנון וזה מופיע בדרום הנגב. הנשמה מופיעה בכל הכוחות הלאומיים, והיא גם הולכת וגדלה. זאת אומרת, עוצמת הנשמה או העוצמה של הטוב גדל, לא רק מופיע על כל מרחבי הגוף, אלא גם מופיע בעוצמות יותר גדולות.
וזה קודם כל מופיע צורם
חבטו
כבר, אחרי זה מתגדל
בהם. אני לא, יכול להיות שהדיוק נכון שזה כל מתפשט ואחרי זה מתגדל, אני לא בטוח שהרב התכוון פה לדייק את זה, אבל יכול להיות, אם הוא אמר מתפשט ומתגדל, כנראה שזה מה שמתכוון.
נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, הכוונה שכל אותם כוחות חומריים מקבלים איזה, חושפים כאילו את התכלית והכיוון ש...
נכון. פתאום מערכת המשפט הישראלית מגלה צדק ועוצמה כזאת. כל האנושות באה לפה ללמוד איך לבנות מערכת משפט מתוקנת, בריאה, שמחה, אמיתית. חקלאות, כל האנושות באה למעלה. פתאום העוצמות שמופיעות כאן הם כאלה זה כאילו הגוף במיטבו. מופיע כאן טוב אלוקי שמשפיע טוב על כל האנושות, על כל העולם, דרך הגוף הלאומי הישראלי.
רב, יש עניין, אם זה נראה ככה לפי שמרון, יש עניין בחבר נגיד את סוג של התפילה לספרד, או שיש עניין דווקא לפי הצינורות שאשכנזי יתפלל אשכנז וספרדי יתפלל ספרדי וכל אחד כאילו יתפלל. האם יש עניין בלחבר, או שבאמת כל אחד פועל לפי לצורות וכמה בטקנית?
יש עניין בלהתאחד. האחדות זה לא תשתוש. זה כמו שאנחנו לא נגיד שבוא נחבר את כל האיברים לאיבר אחד. בוא נחליט שכל האיברים זה רק לב. מה דעתך, זה טוב או רע? אתה רואה את הלב קופץ, הולך, אומר בוקר טוב. אין לב, עם כל הכבוד ללב, כזה לב גדול. הוא מת. כי אין לו דם, שזורם, אין כבד, אין דבר כזה. ואת אי אפשר להגיד כל האיברים יהיו אותו הדבר. כל חלק בגוף יש לו אפיון מיוחד, יש לו אישיות מיוחד. גם בעם ישראל יש שבטים. כל שבט זה צינור מיוחד, כאילו חלק מהגוף הלאומי. ובתוך השבטים יש משפחות, ובתוך המשפחות יש יחידים. כל אחד הוא מיוחד, כל אחד עם תפקיד מיוחד, ואף אחד לא צריך להיות כמו אחרים. יש לו את התפקיד שלו, הלב צריך להיות לב, ולא צריך להגיד, בא לי להיות מוח. סליחה, אתה לב, אתה לא מוח. ואי אפשר שהכליות יגידו, אוף, כליות, מגיעי, לא רוצה להתעסק עם מה שאיזה. אני מעדיף להיות לב. לא, אתה גם לא תהיה, אתה יודע, כליות. והציפורניים לא יכולות לוותר על אותן ציפורניים. מישהו פה פעם נשברה לו ציפורניים, איך הרגשה? אי אפשר גוף בלי ציפורניים, ממש כואב לחיות בלי ציפורניים. גם ציפורניים צריך, גם אפילו שערות צריך. מה לעשות? זה הגוף הבריא. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, בסדר? עכשיו, האם הנוסח של התפילה הוא מאחד אותנו, או שהנוסח של התפילה זה אופן הפנייה המיוחד של כל אחד מאיתנו לבורא? אז מאחר והתפילה יש בה משהו גם מאחד, בסדר? לא כל אחד יש לו תפילה פרטית. אז לכן בתפילה יש איזה משהו שאנחנו יודעים שהוא יאחד, השאלה עד כמה לאחד. אומר הארי הקדוש, עד הגבול של השבט. זאת אומרת, כל חלק מהגוף יש לו תפילה שהיא טיפה מיוחדת. יש עקרונות מסוימים שבכל הנוסחים נמצאים. כל הנוסחים יש פסוקת דברה, קריאת שמע, תפילת 18, בסדר? זה מאחד את כולנו. אחרי זה, בתוך זה יש גוונים, יש שער מיוחד לכל שבט של הופעת חיים. ולכן כל אחד קולט את החיים המיוחדים שלו, כולל דרך התפילה על פי הנוסח המיוחד שלו. אז אין עניין לטשטש נוסחים. עכשיו, יכול להיות שיגיע מצב שבו אנחנו נחליט שכל השבטים כולם יכולים להתפלל אותה תפילה. כי יש שורש חיים אחד לכל הגוף. יכול להיות, כרגע לא. עדיין שכרגע צריך... שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורה כמרך.
אני
אומר,
יוני, שבתקופה שהאומה הייתה גוף חולה, אז נחוף פרטים מאוד בריאים, כל הראשונים, כל האחרונים, והאם גם לעת שהאומה תהיה גוברים, האם יכולים לצמח פרטים לא
טובים? אם אתה תתבונן על מה שצמח שהיו חולים, נגיד פתאום מופיע רשי או מופיע הרמב״ם או מופיע, וואו, איזה כוחות יש באומה הזאת. אפילו כשהם חולים יש רשי. אבל אתה יודע, אם רשי היה פוגש במקרה, נגיד את רבי טרפון, אתה יודע מה קורה לרשי? המתעלף על המקום. אתה יודע, רואה את רבי טרפון, מקבל חלישות הדעת, כמעט מת. אם רשי היה נכנס לפה, אנחנו היינו מתעלפים על המקום. כן? זאת אומרת, תחשוב, בית המקדש בנוי. אתה חושב שהייתי נותן לכם שיעור פה? אם בית המקדש בנוי, עם ישראל לארצו, הכל עובד כמו בבית ראשון בזמן שלמה המלך. כולכם הייתם נביאים, אתה יודע מה? אתם צריכים אותי? אתם פשוט כולכם תקשורת ישבה עם ריבונו של עולם. כולכם נביאים. כמו שחזל אומרים, כל מי שעולה לרגל נעשה נביא. באותו השנייה, אתה מתקרב, יונה הנביא, מאיפה נהיה נביא? יצא מהר הבית, מבית המקדש, נהיה נביא. פגש לבית נהיה נביא. ואת כל מי שעולה לרגל שלוש פעמים בשנה הוא נביא. לא רק זה, כל מי שהולך ברחוב ורואה נביא, פעד, זה מגנט, זה מדבק אותו, נהיה נביא. עם ישראל זה עם של נביאים. כאילו רשים, אני מאוד אוהב את רשים, אני מהמשפחה שלו. הוא קטנצ'יק לעומת כל יהודי פשוט שעולה לרגל. יהודי שעולה לרגל הוא נביא. זה עוצמה של תקופה בריאה באמת. לא... עכשיו, אנחנו עכשיו חוזרים הביתה, מתחילים לבנות מחדש את הכל. עכשיו, כדי שהאומה תיבנה מחדש, צריך עוצמה כללית, צריך לבנות מחדש את זה שאנחנו כלל ולא פרטים. לכן הפרטים קצת יורדים מהדרגה שלהם, והכלל גדל, האומה גדלה. זאת אומרת, מה שאתם לומדים כאן בישיבה, בזמן רש"י לא למדו בישיבה. באמת לא. זאת אומרת, אפילו לפני 100 שנה, איזה 100 שנה? כשאני למדתי בישיבה, בסדר? לא לפני 100 שנה. כשאני למדתי בישיבה גבוהה, במרכז הרב, שיעור כמו שניתן כאן, היו אומרים שזה כנראה לומדים קבלה, וזה רק תלכו ללמוד אצל הרב, ולא יודע. וכל ישיבה לומדים, בעומק עצום. הפרטים, הכלל עולה קומה. אבל באמת אומר, איפה אנשים ענקי? איפה הרב קוק? למה אין לנו בדור הרב קוק? או הנזיר, או החרלף, כאלה אנשים שהם בעלי רוח הקודש, נבואה. אז יש. לצערנו אפילו אנחנו מחפשים אנשים כמו הרב אליהו קצת קשה למצוא עליהם. כן? איפה הם? העולם עובר ממצב של פרטים למצב של כלל. ולכן הכלל גדל, הכלל היום עוצמתי, היום אתה מדבר עם בחור ישיבה, בשיעור א' אתה מקבל חלישות לדעת, אתה אומר וואלה, מאיפה הבן אדם הזה הגיע? הוא מדבר כמו גדול הדור. התארחנו בשבת אצל איזו משפחה, ואנחנו רואים איזה ספרים הבחור לומד, בחור בשיעור, רואים פשוט סימנים בתוך הספרים, סימניות כאלה. אני לא אגלה לכם, אבל הוא לומד קבלה, הלכה, תגיד לי, בחור בשיעור ג', תגיד לי, מה הולך פה? איזה עם אנחנו? איזה עוצמות של פרט? בחור. היום כל אחד פה הוא הרבה יותר מהרבה ענקיים גדולים שהיו לפני הרבה דורות. בסדר? אבל הענקיים האלה ירדו קומה. אז לכן יש כאן איזה תהליך של חזרה לכלליות. מתוך החזרה לכלליות והתפשטות הנשמה בגוף הלאומי, עוד פעם כל יחיד ויחיד יופיע בעוצמה ענקית. בסוף כולנו נביאים, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אנחנו לא נצטרך ראשי ישיבות הקיים. כל אחד יש לו שאלה, ריבונו של עולם, לא הבנתי את הסוגיה, כמו הארי הקדוש. כמה רבנים היה צריך הארי הקדוש? נגיד, אם הארי הקדוש לא הבין משהו, מה הוא עשה? בחר, אני לא מבין, טוב, כך, תבין. נכון, ככה זה עובד. כל אחד יהיה הארי הקדוש. בעצמה, כל יחיד ישאב לפי צינורו חיים מהמעיין הכללי של האומה. זו עוצמה אחרת לגמרי. אז יש כאן שני תהליכים שכל הזמן קורים. אבל כאילו, מה המשימה שלנו? לבנות כלים. את הנשמה אנחנו לא צריכים, היא קיימת. היא נמצאת, צריך לבנות לה כלים. לבנות כלים זה אומר לעבוד על עבודת המידות, ללמוד. ללמוד, הלימוד הוא תמיד כלי. הוא מגלה את רצון השם, הלימוד. ללמוד תורה, לבנות את המידות, לחיות נכון. להיות אדם שמתוקן במעשיו ובמידותיו, הנשמה מופיעה. זה משימה אישית, אבל זה גם משימה לאומית. אבל איך זה יקרה בצד הלאומי? אז יש את האפשרויות, או שיקומו מנהיגים בעם ישראל שיוליכו את האומה באופן כללי לזה, או שהאומה באופן כללי תיצור מלמטה איזו התערות הדלטטה כזאת שתשפיע על המנהיגים. זה מה שנראה שפני הדור כפני הכלב. כאילו הכלב הולך קדימה, הבעלים הולך אחריו.
המצב המדיני היום מדהים מבחינת יכולת פיזית של זה הכל רק כלים נפשיים, ובגלל זה גם מגלה רק נשמה לנפש בכל הדברים האלה.
אנחנו עדיין ברמה, אנחנו עכשיו בשלב מעבר לבניין הרוח והופעת הנשמה. הכלים הנפשיים בתהליך של בנייה, אנחנו אפילו כבר הצלחנו להגדיל את הכלים שלנו עד לבנון ובעלבק ועד סיני ומכל מיני סיבות שהנשמה לא הופיעה בתוך הכלים האלה, הפסדנו אותה, ועוד פעם אנחנו עם כלים מצומצמים ודחוקים. ואפילו יהודה ושומרון, שהשלטון היהודי שם היה פעם הרבה יותר משמעותי, והוא היום נמצא באיזה מצב של חולשה. כן? ואיזה תהליך שהכלים נבנים בהתאם לגילוי הנשמתי במה שיש. כביכול, אם הארץ ענקית והנשמה לא מופיעה בתוכה, כי לא נבנו כל הכלים והכישרונות והכוחות, אז כאילו גוף ענק שמסועד. לכן הארץ מתכווצת שוב, צריך לבנות מחדש את הכלים, ושוב הארץ הולכת ומתרחבת.
בעצם כדי לבנות הכלים של הרוח צריך גם לבנות הכלים של הנפש לפני כן, ובעצם צריך להחדיר את האדמות, את כל האדמות
שלו כדרך. אם נגלה במקום הנוכחי את הנשמה, הכלים יתרחבו, הנשמה תופיע יותר, הכלים יתרחבו. אז, כן.
קשור כל מקום למקום עם גילוי נשמתי מסוים?
כל מקום, אתה מתכוון כל ישיבה?
כן, לא, נגיד אם מקימים ישיבה בשכם, וגם משהו כזה לפי הכוח של האומה.
זה הבחינה של הסלך הרב. זאת אומרת, באופן כללי, אנשים מרגישים, יש תמיד צינור כללי ויותר פרטי ויותר פרטי ויותר פרטי עד אליך. כן? עכשיו, אתה מרגיש שייכות לצינור יותר כללי ממך. זה מה שנקרא שיש לך את הרב שלך. מה זה הרב? זה מישהו מרגיש שמה שהוא מלמד מאפשר לך לגלות את רצונך, את כוחותיך, את כישרונותיך, ולכן אתה לומד אצלו. בישיבה שלו. והאם הישיבה הזאת משנה אם היא נמצאת באיזשהו מקום? כנראה שכן, כי הרב בעיקרות מביא שכל תלמיד חכם מרגיש שייכות למקום מסוים בארץ ישראל. כל תלמידי החכמים מרגישים שייכות לירושלים, אבל אחרי זה כל תלמיד חכם מרגיש שיש לו איזה קשר נשמתי מיוחד לאיזשהו מקום. אחד מרגיש טוב ביפו, השני מרגיש טוב במצפה רמון, עובדי מרגיש טוב בצפת. אז התלמיד חכם הזה אמור לגור בצפת, כולם מרוכזים סביב ירושלים, זה נכון, אבל כל אחד מרגיש שהוא שייך להשפעת תורה או הופעת רצון השם באותו חלק של הגוף הלאומי. הלו והצליחו.